שלום לכם רבותיי. אנחנו נפתח אולי בעזר השם איזו סדרה, והיום נדבר רק כהקדמה על נושא אחד, נושא שבעצם מדבר על אינפורמציה שהיא לא ידועה משום מה בציבור הרחב, והייתי אומר אפילו באקדמיה כמכלול. הבסיס לכל מה שאנחנו רוצים להתחיל בעצם, זה לדבר בעצם על ארבעת מבני חשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית, שהיא דת שהשתלטה כמעט על כל העולם, והיא למעשה שולטת היום דרך ארגונים, דרך מדינות, בצורה כזאת שכבר לא צריך להגיד אפילו שמדובר על נצרות פרוטסטנטית. אלא זה נקרא כאילו common sense, זה שטיפת מוח מגיל אפס, שכל ישר, ולא צריך בכלל להזכיר את המילה נצרות. זה תורם לכך שיש אנשים שגידו, אם זה נצרות, אני לא בקטע הזה. לכן עדיף באמת לא לומר את המילה המפורשת, וזה הכי נכנס, בצורה הזאת אפשר לעשות הכי שטיפת מוח, ואז לכן זה הכל בסדר. אנחנו רוצים לגלות פחות או יותר, להסיר את הלוט ממה שקורה למעשה. ואנחנו נתחיל בארבעת מבני חשיבה של הנצרות הזאת, ואז תכף תתחילו להבין למה אני מתכוון, שלמעשה זה דברים, מבנה חשיבה שלכאורה פחות או יותר ידועים, רק אף אחד לא ידע שזה בעצם נצרות, ושזה דת, ושמדובר על דוגמות. ולמעשה שהאקדמיה היא פרי יצירתה של הנצרות, של הדת הנוצרית הפרוטסטנטית. היא למעשה המנזר של הנצרות הפרוטסטנטית. כפי שמרטין לותר, הכומר, הנזיר, מרטין לותר מהמנזר האוגוסטיני אומר שלמעשה הוא מסביר שרק מי שבאמת לומד באקדמיה הוא הופך לנוצרי אמיתי. מוכר לכם למשל המושג להקריב את עצמו על מזבח המדע. המקור זה מרטין לותר, אנחנו צריכים להעביר את המזבח מהכנסייה לאקדמיה. אם נשאל ותשאלו אחרים מה ההבדל בין אוניברסיטה לאקדמיה, תראו שאף אחד לא יוכל להגדיר בצורה מדויקת. למה? מהסיבה הזאת. האקדמיה, אנחנו יודעים שהיה עד הבית ספר שלימד בו אפלטון ביוון, אבל זה לא ממש מה שהיום נקרא אקדמיה. אז מה ההבדל באמת בין אוניברסיטה לאקדמיה? אוניברסיטה היה עד להמצאת הנצרות הפרוטסטנטית, בית ספר מקצועי די מוגבל למספר מקצועות, משפטים, איך להיות סוחר, גם כן כומר, לפעמים יש מקומות שהיו לומדים שם איך להיות, אבל לא הרבה מעבר לזה. אקדמיה זה משהו אחר בכלל. את האקדמיה יצרה הנצרות הפרוטסטנטית, אמר מרטין לותר, הוא בגרמניה, ויש ז'אן קלווין, שהוא בשוויץ, שהוא למעשה זה שגיבש את הדבר הזה, הוא יניק לו את השם אקדמיה. למעשה, מה שאני אומר עכשיו, אפשר לראות את זה גם באנציקלופדיה העברית, בערכים של ז'אן קלווין ומרטין לותר. את המושג גן ילדים, את המושג של יסודי ותיכון, המציא ז'אן קלווין. ועכשיו, אם הוא המציא, אם הנצרות הזאת המציאה את המוסדות חינוך האלה, אנחנו יכולים להבין איך זה התפשט כמו שריפה בשדה קוצים, למעשה הדת הזאת. אם זה חינוך מגיל אפס, אז ככה מושרש וככה נבנה האדם. הוא לא יודע משהו אחר. לא יודע משהו אחר כמו שאנחנו לפעמים אומרים שאדם נמצא באיזה דיקטטורה, שוצאים לו את המוח, הוא לא יודע כלום חוץ ממה שמפתמים אותו. זה מה שהיום אנחנו נמצאים בו. ואחד מה, מהדברים, כדי שאנשים לא יבחינו בזה, אז דווקא משדרים במערב ובאמריקה שאנחנו בפתיחות והכל פתוח, ואיתנו יודעים הכל. כשבתקופה של ברית המועצות, למעשה היה המצב שלכאורה הם לא ידעו כלום שם. ככה במערב עשו את התעמולה. אבל כשסנאטור פעם ביקר בברית המועצות, אז הוא אמר, עד עכשיו אני חשבתי שפה בברית המועצות לא יודעים כלום. ואילו אצלנו, במערב, בארצות הברית, יודעים הכל. עכשיו התבהר לי שזה בדיוק הפוך. למה הפוך? בברית המועצות כולם יודעים שיש את הפראבדה, העיתון של הרשמי של המפלגה הסובייטית, פראבדה זה אמת, אז יש את הפראבדה של המפלגה הסובייטית, ויש את הפראבדה של המציאות באמת. וכיוון שזה כל כך מחודד וברור וידוע, ממילא כל אזרחי ברית המועצות פיתחו להם חושים איך לקרוא את התקשורת הסובייטית, אם זה בפראבדה ואם מה ששומעים ומה שמדברים, כדי להבחין ולדעת מה באמת. למשל, גם היהודים, למשל, בברית המועצות, כשפתאום התחילו בפראבדה לתקוף את ישראל, את המדינה, אז ידעו כנראה שיש פה הייתה איזו הצלחה במלחמה של מדינת ישראל, בצורה כזאת. ואילו בארצות הברית ובמערב, הוא אמר, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אבל למעשה כל העיתונות והתקשורת בעצם משדרים מה שזרועות השלטון רוצות. יש מחלקת האינפורמציה, ה-CIA, המחלקה הכי גדולה בארגון הזה, כן? היא משדרת את האינפורמציה שהיא רוצה שידעו, והיא מתעלת את הצופים לאינפורמציה שהיא רוצה, וככה זה פחות או יותר עובד. אותו דבר זה היה בקשר לנושא הזה. עכשיו, למעשה שהאקדמיה היא למעשה המנזר, אם כן, החדש של הנצרות הפרוטסטנטית, כי עד מרטין לותר מדובר לפני 500 שנים, ולפני כן יש את המנזרים בנצרות, שמרגע שיש את הנצרות הפרוטסטנטית מתחילים לקרוא לזה נצרות קתולית, נצרות קתולית מהוותיקן, ומרטין לותר שולל את המנזרים האלה, והוא בעצם אומר, צריך להעביר את המזבח מהכנסייה לאקדמיה, ורק באקדמיה יכולים להבין דברים ולדעת דברים. אם כן, האקדמיה הופכת להיות המנזר של הנצרות הפרוטסטנטית. בחול, במערב, באירופה, בפרט, פותח כבר מזמן ענף מחקרי שלם, שמראה למעשה שהאקדמיה זה המנזר של הנצרות הפרוטסטנטית. ולמעשה, כפי שיש על זה ספרים, מחקרים, קונגרסים, פרופסור ספיץ' בקונגרס בקופנהגן, מסביר, הנצרות הפרוטסטנטית לחמה באוניברסיטאות, כבשה אותם ופרצה מתוכם. אבל פה בארץ הקטנה שלנו, אנחנו יודעים סתם ככה, כיוון שפה זה תת תרבות של החברה המערבית, וכפי שנראה בהמשך, שאין כלום פה בחברה הישראלית, ודאי בציונות, כלום משל עצמה. הכל מתחיל בנצרות פרוטסטנטית ונגמר בנצרות הפרוטסטנטית. אתם שמעתם מפעם לפעם שמנסים אנשים לברר, סופרים, עיתונאים, מה זה, מה מייחד את אותנו, את החברה הישראלית, ואחד אומר, במה מייחד אותנו שאנחנו אוכלים פלאפל? אז אני אומר, לא, יש גם את זה, ויש יצירות, וזה, כל היצירות, הכל זה נצרות פרוטסטנטית. מההתחלה עד הסוף, כל המהות של אותה קבוצה שפרשה מהיהודיות, ואני אומר יהודיות ולא יהדות, כי כנראה בהמשך שהמושג יהדות זה המצאה נוצרית פרוטסטנטית, יודנטום, בגרמניה, אחרי זה באנגלית ג'ודאיזם, ואחרי זה פה המציאו בעצם את המושג הזה, תרגמו אותו למושג יהדות, שבמקורות שלנו הוא לא מופיע בכלל, אולי הוא מופיע פעם אחת ברש"י, צריך לראות שלגבי יהדות, שגם בזה משתמשים היום, כן? יהדות לגבי הוכחה שהוא יהודי או לא, אם אחד נניח ילדה כשהתעברה, כשהיא עדיין גויה, וילדה את התינוק שלה אחר כך היא כבר התגיירה לפני כן, אז אם הורתו בקדושה לדתו, הורתו לא בקדושה, לדתו בקדושה, האם זה מוכיח זה שהיא התגיירה, אז מוכיח את יהדותו, רק על זה. אבל אחרי מלפני 100 שנה בערך, למעלה 100 שנה, ברגע שתרגמו, עשו מכבסת מילים, לקחו את המושג הזה, קראו לו משהו מאוד רחב. למעשה היום יהדות, לפי ההגדרה הנוצרית הפרוטסטנטית של החברה הישראלית, כל דבר שמישהו שהמוצא שלו יהודי עושה, זה נקרא יהדות. זה יכול להיות הכל. יכול להיות ספורט, הכל זה יהדות, אם זה שעושה אותו, המוצא שלו הוא יהודי. אבל למעשה זה מרבסת מילים ואין כזה דבר. אבל זה המציאות. ובכן, מאז גיל הגן, כן, למדים אותנו ומראים לנו כל מיני דברים שאנחנו ככה חונכנו, וככה זה נראה לנו יותר מקומן סנס. קומן סנס זה מושג שהוא תלוי תרבות. אבל זה נראה עוד יותר מזה, זה נראה שכל ישר. אז אנחנו רוצים לדבר היום רק כהקדמה על ארבעת מבני החשיבה, ואמרנו שבאקדמיה הישראלית עדיין יש טאבו על זה, עדיין לא רוצים לדבר בצורה המפורשת על ארבעת מבני החשיבה, ולא על כך שבעצם האקדמיה, נגיד זה בצורה המפורשת שהאקדמיה היא המנזר של הנוצרות הפרוטסטנטית. עדיין יש טאבו, בחוץ לזה כבר 70 שנה מדברים על זה, ומראים את זה בכל הצורות האפשריות, כפי שאמרתי, הזכרתי מה שפרופסור ספיץ אמר. אבל באקדמיה הישראלית יש איזה בעיה ומחסום. אומנם יש כמה פריצות דרך, הייתי אומר שהפריצה דרך האחרונה של הראשונה באקדמיה נשמעת האמירה הזאת שלמעשה כל מה שקורה בארץ זה נצרות פרוטסטנטית, ששלושת הרשויות, הבגץ, המערכת המשפטית, רשות אחת, המערכת המחוקקת והמערכת המבצעת, הרשות המבצעת, כולם בנויים בצורה מושלמת ומוחלטת על הנצרות הפרוטסטנטית. התקשורת היא נוצרית פרוטסטנטית, מוסד הנשיאות הוא נוצרי פרוטסטנטי פה בארץ, יום העצמאות חגה נוצרית פרוטסטנטית אוונגליסטית, אין לה שום קשר לעם ישראל, ליהודיות. אותו דבר גם יום הזיכרון לחללי צה"ל, אין לזה שום קשר, ורק קשר יחיד לנצרות האבנגליסטית, וזה כפי שנראה עוד תכף בהמשך, אם לא עכשיו, היום עוד אני אראה את זה בהמשך. למה אני קורא שזה, אז הדברים האלה בעצם שהיום הכל זה פה כבר נצרות פרוטסטנטית, פריצת דרך. הפריצת דרך הזאת נעשתה לפני שנה וחצי. זה שהאתאיזם וחילוניות מקורה בנצרות הפרוטסטנטית, זה כבר יש מחקרים במשך לפחות עשור, כן? למשל בכתב העת תיאוריה וביקורת של מכון ון ליר, שלא יכול להיות אדם שהוא אתאיסט אם הוא לא נוצרי פרוטסטנט, או לחילופין הפוך, אם הוא לא יהיה נוצרי פרוטסטנטי, אם הוא לא ישייך לדת הנוצרית הפרוטסטנטית, הוא לא יכול להיות לא אתאיסט ולא חילוני. רק אם הוא יקבל על עצמו את ארבעת מבני החשיבה של הדת הנוצרית הפרוטסטנטית, אז הוא יוכל להגדיר את עצמו ולחיות כחילוני או כאתאיסט. אתם עוד לא מבינים מה שאני מתכוון. אבל תכף כשנדבר על הרבה בני חשיבה, אז תראו את זה. אבל כל פנים, על דבר הזה יש שורת מחקרים כבר. מופיע בכתב עת של מכון ון ליר, תיאוריה וביקורת. הפצת דרך האחרונה שנעשתה זה מה שאמרנו עכשיו. לפני שנה וחצי היה כנס באוניברסיטת באר שבע, ולמעשה מי שהתכבד כנס של כל הסוציולוגים בארץ ואנתרופולוגים בארץ, ומי שהתכבד לשאת את הרצאת הפתיחה בכנס, ששם אז כולם משתתפים, אחר כך יש כל אחד מושב זה הולך למקום שמעניין אותו, מי שהתכבד בזה, כיוון שהוא היה מבחירי הסוציולוגים בארץ, זה פרופסור יהודה שן אב. זה לפני שנה וחצי. לפני חצי שנה בערך, לערך, בתשע"ח, ביולי 2018, בכתב העת לחקר החברה בישראל, סוציולוגיה הישראלית, הנאום, ההרצאה שלו מופיעה בתור המאמר הראשון, מאמר הראשון בכתב העת הזה. ולא שמענו בעצם מי שיתנגד או יאמר, זה לא נכון או כן נכון, כי זה אינפורמציה בעצם. אז בואו נקריא לכם, כמושגים, אנחנו מדברים היום רק על הקדמה, לסבר את האוזן, ואני רואה במאמר הזה שהביאו לי, אני סתם רוצה לומר לכם, שלמעשה, גם כן תדעו, מבחינת מחקר, אני 95% מהידע ואינפורמציה שיש לי, זה לא כתוצאה מזה שאני הלכתי וחקרתי, אלא האינפורמציה רצה אחריי. האינפורמציה באה אליי. הכל הם מביאים לי, לפחות אני כבר לא יודע כמה, אולי 30 איש, נשים, גברים, שפשוט מנגישים לי אינפורמציה, אז לכן אם יש לי את האינפורמציה, אני חייב לשתף את כולם, כשיש כזאת הסתרה והמצאת עבר שנדבר עליה בהמשך. גם את המאמר הזה פשוט הביאו לי, פרופסור הביאו לי את זה, ובו אני רואה פה גם כן ציטוט מהחיבור שלי, שזה מראה שאני קצת כבר משפיע על קצת על האקדמיה פה בארץ, שיפתחו יותר פתוחים, שלא יהיו כל כך סגורים, וכל כך לשים טאבו על כזה, על צורה מקובעת, על כל השטיפת מוח שהיה לפני כן. יש פה מה פירוש שאני משפיע, הפרופסור שן אב מצטט, ככה הוא כותב, שאורתודוקסי ששלח למערכת עיתון, לא כותב איזה מערכת עיתון, וזה מוזר, צריך להיות אינפורמטיבי, איזה מערכת עיתון. ייתכן שהעיתון הזה לא רצה לפרסם את זה, דברים כאלה לגלות לציבור, שימשיכו להיות רדומים ומנומנמים, אז שלא ידעו מזה, רק לא נתנו את זה, בתנאי שלא יגלה את שם העיתון. או שהוא בכלל לא היה עיתון ולקח ממני, אבל בואו נדון אותו לקו זכות שבאמת אורתודוקסי מסוים שלח מכתב, וכשאני רואה שמשהו כותב אורתודוקסי, הוא פשוט מצטט אותי. והוא כותב, פרופסור שנאב, שהאורתודוקסי הזה מחזק עוד מה שהוא אומר. זאת אומרת, כל מה שהוא אומר, אורתודוקסי זה קדוש, זה מתחזק את מה שהוא אומר. אז בואו, בתור הקדמה, בואו תראו את הפריצה דרך שיש היום באקדמיה. עדיין לא מדברים על המבנה חשיבה, כי אז יכול להיות קצת בעיה, אבל בואו תראו, הכותרת של ההרצאה ושל המאמר היה נקרא פולמוס ההדתה, מוכר, נכון? בחופת האתיקה הפרוטסטנטית. אז כבר אתם מבינים פה מה שהולך להיות, מה שהוא בא לומר, שכל אלה שטוענים להדתה, הם למעשה נוצרים פרוטסטנטים, שהם חוששים על זה שהנצרות הפרוטסטנטית תיפגע, אורח החיים הנוצרי פרוטסטנטי של חילונים עשויה להיפגע. וכיוון שהם מאוד קנאים לדת הזאת, אז הם צועקים גוואלט. כן? אף על פי שהדתה, זה טוב שהם קוראים לזה הדתה, באמת, זה לא שזה ממש פוגע באורח החיים הנוצרי פרוטסטנטי, אלא פשוט חלק ששייך לאגף הדתי של הנצרות הפרוטסטנטית, רוצה אולי יותר להדגיש את הדתיות הנוצרית הפרוטסטנטית, והאגף החילוני של הנצרות הפרוטסטנטית פה בארץ מתנגד לזה. ובכן, זה קודם כל מה שהוא בא ומראה, שזה הכל תחת חופת האתיקה הפרוטסטנטית. למה הוא קורא לזה אתיקה פרוטסטנטית? זה החיבור של ובר. ובר הידוע, פילוסוף, עסק בתחומים שונים של מה שנקרא מדעי החברה, גם במנהל ציבורי, גם בפילוסופיה חברתית, בכל מיני הדברים האלה, והוא כתב חיבור האתיקה הפרוטסטנטית, אז לכן הוא משתמש במושג הזה, כי הוא מאוד עובד על זה, כי הוא אומר שהאנשים באקדמיה, החוקרים, מאוד מסתמכים על האתיקה הפרוטסטנטית. אז בואו נראה, אני אקרא לכם רק לצורך הדגמה, בהדגשות. כן, הדת בארצות הנוצריות עובר תהליך של חילון לפי הדגם הנוצרי הפרוטסטנטי. זאת אומרת, מה פירוש? שיש התחזקות של האגף החילוני של הנצרות הפרוטסטנטית בארצות הנוצריות. בשיח הדתה בישראל מראה שהוא מבוסס על הדגם נוצרי פרוטסטנטי. עמוד 15, אני רק מצטט. חלק מאוכלי חזיר אינם חילונים יהודים, אלא דווקא נוצרים יהודים. כן? אנשי, את הציבור לא מבין מה זה נוצרי יהודי. אם הוא נוצרי אז הוא לא יהודי, ואם הוא יהודי הוא לא נוצרי. אבל פרופסור שנאב מכיר היטב את הנצרות הזאת, לפחות כדי להבין שבעצם החברה הישראלית היא יהודו-נוצרית. מי שרוצה לא להיות נוצרי, צריך להגיע להיות אולי במרחב החרדי, אבל כל מה שמחוץ למרחב החרדי, זה נצרות פרוטסטנטית נטו, יהודו-נוצרית. כן, אפשר לדבר על הכל, להגיד אני יהודי, אני פה, אני שם, הכל, אבל בכפוף, יהודי בכפוף לארבעת בני חשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית, לא בכפוף ליהודיות. חלק, כן, אז זה מה שקראתי, זה עמוד 16, התשתית לרוח האובייקטיבית, כפי שניסח אותה ובר באתיקה הפרוטסטנטית, כן, זאת אומרת, המושג הוא אובייקטיביות. למעשה אובייקטיביות, אני לא יודע, פרופסור שנאב, הוא לא בקיא קצת בפיזיקת הקוונטים, אובייקטיביזם, למעשה זה היה שלב חשוב מאוד בניצחון והשתלטות הנצרות הפרוטסטנטית על המערב. זה בא לומר, כמו שבנצרות הקתולית, כל מה שאמר אפיפיור זה היה קדוש, זה היה נקרא רוח הקודש, ונגד זה לחם מרטין לותר, בסופו של יום, המדען הוא הופך להיות הפרופסור, הופך להיות הקרדינל של הנצרות הפרוטסטנטית, וכל מה שהוא אומר זה קדוש ואובייקטיבי. זה נשאר אותו דבר, אותו סיפור. רק בהחלפת אצטלות. אצטלה, אני לא יודע, גם כן, למעשה, גם כן באקדמיה, שהם מקבלים תואר, עדיין הולכים עם הלבוש של הכמרים, זה מאוד אופייני וזה מאוד בסדר. כיוון שזה דת נוצרית פרוטסטנטית. אז בעצם תואר ראשון הוא בעצם מקבילה של כומר, תואר שני זה בישוף, תואר שלישי זה ארכי בישוף, ופרופסור הוא הקרדינל. אין אבל אפיפיור. יש כבר, כי זה שייך לשוויון, שתכף נדבר על המבנה החשיבה, יש שוויון, כולם, יש שוויון בין הקרדינלים, בין הפרופסורים. על כל פנים, על זה מתחיל פה, ובר מתחיל לגבש את הרוח האובייקטיבית, שזה בעצם יוצר את המצב שמה שאומר פרופסור מדען הופך להיות קדוש. אלא שיש כזה דבר לפני שבר גאון, כן? לפני שבר יש גאון, זאת אומרת, לפני שיש שבירה של מצב מסוים, אז יש לפני כן שגאון גדלות, וזה הולך ומתעצם עד סוף המאה ה-19 למניינם, שהאובייקטיביזם, חמישה של המדע המודרני, כן, הנצרות הפרוטסטנטית, יש לה שתי שמות נרדפים, נצרות רפורמית ונצרות מודרנית. המודרנה זה המהות של הדת. מישהו מודרני, הוא מצביע על כך שהוא למעשה שייך בצורה מאוד אדוקה לדת הנוצרית הפרוטסטנטית. אז עד לקראת סוף המאה ה-19, זה כבר יהיה שיגעון כזה, שלא רק של אובייקטיביזם, שזה היה היסוד הראשון של המדע המודרני, אלא גם כן על ידע. כן? זה היה זה פרופסור בצ'יקגו, שאמר, אנחנו יודעים הכל, נשאר עוד 0.0001, עוד משהו שאנחנו עוד לא יודעים. ואז בתחילת המאה ה-20 למניינם, מתחיל הסיפור של נוצרת תיאוריית פיזיקת הקוונטים, שמרסקת לחלוטין ומפריחה את כל חמשת יסודות המדע המודרני. אנחנו נדבר על זה בהמשך, כי אנחנו רק בהקדמה. היו ניסיונות למזר את המהפכה הזאת. כן, איינשטיין, שאף פעם שהוא היה בתחילה מיוצרי תיאוריית פיזיקת הקוונטים עם מקס פון פלנק, על רגע שהוא ראה את זה, הוא נדהם, מה שהולך בעצם, איך אומרים, הגולם, מה שיצא לו פה, יצר את הגולם שיצא מכלל שליטה, והוא אמר, אם כן, אם אנחנו נלך לפי התיאוריה שאנחנו לכאורה מחויבים לה, אז אנחנו פשוט יכולים לסגור את האוניברסיטאות. אם אין אובייקטיביות, אז מה עשינו? אז סתם סובייקטיביות, או מה שקוראים היום נרטיב, או עוד יותר גרוע היום, כל המדע הופך להיות היום תדמית, כן? עד כדי כך, בעצם התיאוריה מדברת על כך, שהיא זה למעשה היום הענף המדעי המכונן ביותר, שלמעשה מה שאני רואה זה כי ככה אני רואה. לא רק סובייקטיבי במובן של תפיסות עולם או משהו כזה, אלא גם בצורה פיזית ממש. על זה התקומם איינשטיין, מה, האם רק בגלל שמסתכל על הירח, לכן הירח קיים? אבל זה לא עזר לו. היו שתי ועידות, סליבי, מאוד היה שם מלחמות רציניות על הנושא הזה. איינשטיין שלח לשם את המסמך הידוע, מסמך IPR, איינשטיין פודולסקי רוזן, לנסות למזער את הנזק, לפחות חלק, להציל חלק מיסודות המדע המודרני, אבל זה נדחה על ידי רוב המכריע של כל הפיזיקאים. מאז גם כן המשיכו כל מיני מדענים לנסות לפרשן את פיזיקת הקוונטים ככה שזה יוכל להציל חלק או את כל היסודות של המדע המודרני, אבל ללא הצלחה. מה הפירוש של ללא הצלחה? פירושו הדבר שרובם המכריע של הפיזיקאים בעולם לא קיבלו את זה. כן, אליי הגיע פעם פרופסור לפיזיקה של המוצק, שהוא שמע אותי, בא אליי הביתה ואמר לי, אני רוצה לראות לך, הנה בוא אני אראה לך אפשרות, איזו פרשנות שתעזור. אמרתי לו, חבל לזמן שאתה תספר לי את זה. הרי הכל שייך בזה, האם הפיזיקאים יסכימו או לא. אם הפיזיקאים שלך יסכימו עם זה, עם התיאוריה, בסדר, אז לא משנה כבר מה אתה אומר. אבל אם רוב הפיזיקאים ידחו את זה, אתה הופך להיות לא רלוונטי. אז בכלל לא, אין שום טעם לשמוע אותך בכלל. אז הפיזיקה הזאת בעצם, התיאוריה הזאת של הפיזיקת הקוונטים, היא למעשה ריסקה את הרוח האובייקטיביות הזאת, את האובייקטיביזם, ולמעשה שהכל זה סובייקטיבי, כולל בתחומי מדעי הטבע. הכל זה למעשה סובייקטיבי לחלוטין, ואומנם אבל מי שלומד פיזיקה, ולומד קורס בפיזיקת הקוונטים, אז אמרנו שהיום הכל זה הסתרות. לא מספרים את זה לסטודנטים. לסטודנטים מלמדים את הפרשנויות, קוראים לזה, אבל קוראים לזה יותר חזק, כדי עוד יותר לרמות הסטודנטים, קוראים לזה פירושים. כי יודעים כולם שפירוש זה נקרא ממש משהו אמיתי של דבר מסוים שאני מסביר. בעוד פרשנות זה כבר משהו סובייקטיבי. אז מלמדים כל מיני פירושים. רק דבר אחד שורכים לספר לכולם, לכל הסטודנטים, שכל הפירושים האלה ניתחו על ידי קורבם המכריע של כל הפיזיקאים בעולם. כן? היה איזה, זאת אומרת, תורת המיתרים, שניסתה קצת, אבל גם זה ניתחה בסופו של דבר לפני כמה שנים על ידי רוב הפיזיקאים. על זה הוא קורא רוח האובייקטיביות. כן? כפי שניסר אותה ובר באתיקה הפרוטסטנטית. עכשיו הוא מזכיר את הרמן כהן. הרמן כהן, אני מזכיר אותו בחיבור שלי פעמיים, שתי ציטוטים, ומעניין שהוא מצטט בדיוק את שתי הציטוטים שאני מזכיר. כן, הוא, הרמן כהן, יש רחוב על שמו בתל אביב, ועוד כמה כמות כנראה, הוא היה יהודו נוצרי, כך גם כינו עמיתיו באוניברסיטת מרבורג, שהייתה קלוויניסטית. קלווין, בשוויץ אמרנו, מרטין לותר בגרמניה, שניהם היו מראשי הנצרות הפרוטסטנטית וממציאה ובודעה, ולמעשה יש חגע מאבק ביניהם, כי יש כמה ניואנסים והבדלים ביניהם, וכל אחד מנסה להשתלט על המערב, ובסוף קלווין מגיע לזהו, לגרמניה, ומנסה גם כן, זאת אומרת, הקלוויניסטים מנסים להשתלט על גרמניה, ואז הולך מן קרבות באקדמיה שם, כן, הלותרנים מקימים את האקדמיה, את אוניברסיטת גיסין, אז הקלוויניסטים מקימים את מרבורג. והרמן כהן הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת מרבורג, באקדמיה של מרבורג, והוא יהודו נוצרי מאוד מאוד הדוק, מאוד מאוד הדוק, ועל החיקוי הוא לא מנסה אפילו לומר שהוא סתם חקיין עלוב, הוא רואה בזה אפילו גאווה. והוא מצטט אותו, מה שאני גם ציטטתי, כפי שהפרוטסטנטיות השליחה מעל עצמה את עול המסורת הכנסייתית, אז רק הוא לא מספר שהמסורת הזאת הכנסייתית, אף אחד לא מכחיש את זה, שהאפיפיורים המציאו את זה. זה לא משהו שהגיע אפילו מישו. כן? אבל ברוח השוויון וברוח הנחיתות ורגשי נחיתות העזים והשנאה העצמית, עושים הקשה של מסורת, קוראים לזה מסורת כנסייתית, וביהודיות קוראים לזה גם כן מסורת אתית, מסורת הלכה רבנית. בלי לבלבל בכלל, על כפי שהפרוטסטנטיות השליחה מעל עצמה את עול המסורת הכנסייתית, כן גם היהדות האתית, אתית, מוסר, לפי המכבסת מילים פה בארץ, היינו, היהדות האתית, זה היהודו נוצרים הפרוטסטנטים, השליחה מעל עצמה את העול המכביד של הלכה הרבנית. כי ברגע שלפי הנצרות הפרוטסטנטית יש רק סמלים, אז כל הלכה והלכה זה הופך להיות מכביד, כי לפי הנצרות הפרוטסטנטית צריך רק סמלים. לא מובן, אז במילא כל דבר יכביד. מי שכבר משומת ונוצרי פרוטסטנט, פתאום בא יברו לו שיש איזו הלכה מסוימת, אוי, מכביד, נוקשה. אז אבל אז הסיפור הולך בצורה של חיקוי. פרנץ רוזנצווייג, שהם קראו לו חוזר בתשובה שם בגרמניה, פילוסוף ידוע מאוד בגרמניה לפני מלחמת הראשונה, הוא אמר כל היהודים המודרניים, בפרט בגרמניה, כל מי שהוא מגדיר את עצמו כיהודי מודרני, מודרנה, הוא נוצרי פרוטסטנט. את זה הוא לא ציטט פה, אבל אני מביא את זה ואתם עם המקור של זה לבעיית היהדות והפרוטסטנטיות. עכשיו בואו תשמעו, הוא לא אומר בפירוש שהאקדמיה היא המנזר של נוצרות הפרוטסטנטית, אלא אומר משהו שזה מה שמשתמע. רוב הסוציולוגים, אני מצטט אותו בעמוד 18, במאמר שלו, בכתב עת של הסוציולוגיה הישראלית, רוב הסוציולוגים קיבלו את החילוניות של הפרוטסטנטיות כתופעה טבעית. כאילו זו ברירת מחדל של היות אדם. מה הוא אומר פה בעצם? הוא לא אומר שהאקדמיה היא למעשה נצרות פרוטסטנטית, אלא שרוב הפסיכוסוציולוגים בתחום הסוציולוגיה למשל, הוא גם מדבר אחר כך של כל מדעי החברה ונצרות פרוטסטנטית, אבל פה למעשה מה שאני מצטט כרגע, רוב הסוציולוגים קיבלו את מפוש חילוניות של הפרוטסטנטיות, את האגף החילוני של הדת הנוצרית הפרוטסטנטית כתופעה טבעית. מה פוש כתופעה טבעית? כיוון שככה התחנכו מגיל אפס. זאת אומרת, זה אפילו לא common sense. זה לא מושג תלוי תרבות אפילו. כי המושג תרבות הוא גם כנוצרי פרוטסטנטי, כפי שנראה בהמשך. אבל זה משהו הרבה יותר בסיסי. זה פשוט שכל ישר. ככה זה מתחנכים מגיל הגן. שאדם זה נוצרי פרוטסטנט חילוני. עכשיו יש לו פרק, תשמעו איך נקרא הפרק, הפרוטסטנטיזציה של היהדות החילונית. עוד פעם, כל הדגשה, חילוני זה רק מי ששייך לדת הנוצרית הפרוטסטנטית. אם הוא לא שייך לדת הפרוטסטנטית, הוא לא יכול להיות, הוא לא יכול להיות חילוני. קתולי לא יכול, מוסלמי לא יכול להיות חילוני. אם הוא נצרי פרוטסטנט, אז הוא יכול לקחת מהאסלאם מה שהוא רוצה, זה בסדר. אבל ממש מוסלמי, ממש ממש, הוא לא יכול להיות חילוני. רק אם הוא נוצרי פרוטסטנט שייך לאדוק בדת הנוצרית הפרוטסטנטית, אז הוא יכול להיות אתאיסט וחילוני. אתאיסט זה כבר משהו עוד יותר פנאטי של האגף הנוצרי הפרוטסטנטי. ובכן, אני מקריא, הפרוטסטנטיות יושבת בנוחות מפתיעה במרחבים גדולים של היהדות. ואמרנו יהדות, זאת אומרת, זה מושג נוצרי פרוטסטנטי. כן, מושג, כן, למשל, אנחנו אמרנו מקודם שכל דבר ספורט, כל דבר שהוא הוא שייך ליהדות עם מי שעושה אותה, הוא פשוט ממוצא יהודי. במרכז סימבליסטה באוניברסיטת תל אביב, שם ראש המרכז הציג תערוכה על הסופר, גם מושג סופר במכבסת מילים, של הנצרות הפרוטסטנטית, נדבר על זה בהמשך, יהוד למד פרץ. בין היתר, הוא היה מאוד אדם כמו כפי שנראה, שלמעשה כל מי ששייך לציונות, הוא בכל הרמות שזימה, הוא ברמה מאוד, מצב חמור מאוד, וזה אולי גם הסיבה למקום שהוא הגיע אליה, כן? אז הוא מציג שם הפינה של יהוד למד פרץ, איך שהוא מצייר נשים בלי בגדים. זה גם נקרא יהדות, המרכז למורשת היהדות. כי לפי הנצרות הפרוטסטנטית, יהדות זה כל דבר, פורנוגרפיה זה גם כן יהדות, אם ימציא את זה, אם עשה את זה אחד ממוצא יהודי. אז ובכן, לכן אצלו עדיין בזה, יש לו גם כן בעיה שהוא לא הבחין בזה, לכן הוא כותב שהפרוטסטנטיות יושבת בנוחות מפתיעה במחיים גדולים של יהדות, אבל הוא כבר מבין שהמושג יהדות זה שייך לפרוטסטנטיות. כי זה המשמעות שלה, שהפרוטסטנטיות היא יושבת בנוחות מפתיעה במרחבים גדולים של היהדות. איפה היא יושבת בנוחות גדולה? בישראל. בישראל, במדינה פה. המדינה מעניקה רשת ביטחון של כביכול, כן, יהודיות מינימלית, המאפשרת להיות גם יהודי, גם חילוני, נוצרי פרוטסטנטי. למעשה, הנצרות הפרוטסטנטית היא... לפני 40 שנה אמר לי זה פרופסורית לפילוסופיה פוליטית, שהנצרות הפרוטסטנטית היא הדת הכי סופגנית. למה? כי אתה יכול להיות כל מה שאתה רוצה, לפי מרטין לותר וז'אן קלווין, העיקר שתהיה משודרג לפי ארבעה בני חשיבה שעדיין לא דיברנו עליו. אתה יכול לקחת קצת מבודה, אתה יכול לקחת קצת מהאסלאם, אתה יכול לקחת גם כן מהמקורות היהודים קצת, מהנצרות, לעשות מיקס, קומפוט לעשות מזה, וזה בסדר, אתה יושב בצורה מאוד נוחה, אתה יכול לעשות את הכל ביחד. אתה יכול להיות עם תרבוש, ומתחת לתרבוש שזה אסלאם, לשים צמה של נזיר בודואיסטי, הכל בסדר. רק שזה, אתה תהיה בנוי על, ותתפוס את הדברים לפי ארבעה לפני החשיבה של נצרות הפרוטסטנטים. זה נשמע שיגעון, אבל זה לא פלא, כי מי שייסד את והמציא ובדה מליבו את הנצרות הזאת, הוא גם היה מטורף. מרטין לותר, היה לו כמה מחלות נפש, חולה נפש עם מחלות רדיפה, שבעצם לא רק שהן מחלות רדיפה, אלא שהמחלות רדיפה אלה עצמם, זאת אומרת, המחלות נפש אלה עצמם, הם גרמו לו ליצור את הדת הזאת. זאת אומרת, כדי להרגיש טוב, הוא ניסה פעמיים להתאבד בתור נזיר, במנזר הנוקשה האוגוסטיני, וזהו, הוא לא היה מסוגל יותר. איך, אז מה עושים? מה עושים אם יש בעיות נפשיות? יוצרים איזה דת שהיא תתאים בדיוק לאישיות המעוותת שלו, ואז הוא יוצא בסדר, יש לו דת כבר. זה כבר לא, הוא כבר לא חריג. עכשיו, בגלל הסיפור הזה, כולם פה צריכים לסבול, זה עוד בעיה. ולכן באמת זה לא פלא, כשחולה נפש יוצר דת בגלל הסיבות. לפעמים נניח אחד אומרים שהוא חולה נפש, זה בנצרות הפרוטסטנטית זה בסדר. הוא יכול להיות חולה נפש, אבל הוא יכול להיות אדם עם כישרונות גדולים, ויכולים לשמוע אותו ולהריץ אותו אפילו על מין אידיאולוגיה שהוא מפתח. פה המחלת נפש עצמה היא זאת שגרמה לו ליצור את הדת הזאת. ליצור דת שהיא חולנית. ואז לכן זה לא פלא שהיום בכל תולדות האנושות לא היה כזה דבר שבתי החולים למחלות נפש מפוצצים. לא, בהתחלה זה היה ארצות הברית, אבל כמובן שפה תת תרבות של ארצות הברית, אז פה גם כן היום זה גם קורה כזה דבר. ושכל פסיכיאטר יגיד לך שלמעשה כולם חולי נפש. כל אחד עם, ויש אפילו בביטוי כזה, זה כל אחד עם הסריטה שלו. מה זה אומר כל אחד עם הסריטה שלו? כל אחד יש לו איזה מחלת נפש ברמה מסוימת. זה אין פלא. אם חיים לפי נצרות שפיתח אותה חולה נפש, ממילא כולם יהפכו לחולי נפש. כן, כבר לפני 40 שנה ארצות הברית רצו להגיד, כל אמריקאי יש לו שלושה דברים, לייסנס, רישיון רכב, דוקטורט ושפת פסיכיאטר. עבר 40 שנה, אז היום זה כבר פה, כבר גם כן הולך לקרות באותם ממדים, אבל פה אין משאבים, וממש הבתי חולים, בתי חולים לנוער, לחולי נפש, ממש מפוצצים, אין מקום כבר בשבילהם. על כל פנים, אנחנו מדברים על זה, לכן, שזה מה שהוא אומר, שזה יושב בנוחות הפרוטסטנטיות, מכין גדולים של היהדות בישראל במדינה, שיכול להיות גם יהודי וגם חילוני, נוצרי פרוטסטנטי. כן? עכשיו, כלומר, עכשיו, הוא עוד לא יודע את הבעת מיני חשיבה, אז הוא מדבר בינתיים על משהו שזה רק ענף מבנה החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית, להתנגד לסמכות דתית. נראה בהמשך איך זה יוצא מבנה החשיבה של הנצרות הזאת. על פי שבסופו של דבר יש כן סמכות דתית, והיא באקדמיה, כן? אבל אחרי הפיזיקת הקוונטים זה אומנם התערער, אבל בכל מקרה, פה בארץ עדיין, יש עדיין בעיה, עדיין לא מחלחל פה לחברה הישראלית, אבל יש פה בכל מקרה סמכות. אז א', להתנגד לסמכות דתית, זה הפרוטסטנטיות, לנקש עם שין סמלים דתיים מהתחום הציבורי, זה היסוד של העלאת הארציות והחומריות של הנצרות הפרוטסטנטית, של יהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך. בצאתך, אם אתה לא מקיים את ארבעת בני החשיבה שיצר אותו חולה נפש, אתה לא אדם בכלל, וזה כבר ראינו שגם כן קיבלו את זה על עצמם חינוך מגיל אפס, רוב הסוציולוגים פה בארץ. אז זהו, אז יש דבר שני, ולדבוק באמונה יהודית. אמונה. מה זה אמונה? זה עוד פעם שום פרוטסטנטית, אתה יכול להאמין במה שאתה רוצה, בבודה, בישו, בסטלין, כולם ביחד, וכל אחד לחוד, ולקרוא לזה יהודיות, יהודית. אין שום בעיה. אין מונופול, מה זה את המושג הזה? אין מונופול מי זה יהודי. אבל מי שמשמיע את המושג הזה, אין מונופול מה זה יהודי, הוא נוצרי פרוטסטנטי פונטי אדוק. שלפי הנצרות הפרוטסטנטית באמת אין מונופול. כל אחד יכול להגיד שהוא יהודי, הוא מוסלמי, הוא ערבי, כולם ביחד ושניהם לחוד, הכל אם זה בסדר. רק להיות צמוד לארבעת בני חשיבה שעדיין לא דיברנו עליהם. כן, עכשיו הוא מצטט עוד פעם את הרמן כהן, שגם אני ציטטתי אותו. יסוד המדינה, הרמן כהן, יסוד המדינה החילונית פרוטסטנטית, ומפעלו הנצחי של לותר, כן? אחד מראשי היהדות, יהדות, כן? הוא לא יהודי, רק זה יהדות קונסרבטיבית בארצות הברית, כותב ככה, לפני 500 שנה בדיוק, תלה הנזיר מרטין לותר את 95 התזות שלו על דלת הכנסייה. זהו מסמך שהתניע את המהפך האדיר שעבר על הנצרות במה שמכונה הרפורמציה הפרוטסטנטית. אולי פה הגיע הזמן, מה זה רפורמציה פרוטסטנטית? מרטין לותר ידע שהוא לא יכול לבוא, והנצרות שלטה בכל העולם, והנצרות הזאת שאחר עכשיו, אחרי הניצחון של הנצרות הפרוטסטנטית, אנחנו קוראים לה נצרות קתולית, הוא לא יכול ללכת איתה, להתנגש איתה ממש ככה, כי יחסנו אותו. ואכן יצא עליו חרם הרייך, כן, שהיינו אותר דמו, ואם איזה נסיך לא היה מטיל את חסותו עליו, שליחי האינקוויזיציה היו מחסלים אותו מיד. לכן הוא אמר, אני עושה זאת רק רפורמה, רק תיקונים. תיקונים פה, תיקונים שם, זה בעצם תיקונים כאלה שבעצם ריסק את כל הנצרות הקתולית עד זו. אבל הסיפור שהוא עובד על זה, רק תיקונים. זה נקרא רפורמות. לכן זה נקרא רפורמות. פרוטסט, פרוטסטנטים, שום פרוטסט, מחאה. הוא מוחה לגבי כל מיני דברים שיש בכנסייה, בממסד הכנסייתי, בוותיקן, ורוצה לעשות רק רפורמות. הרפורמות אבל, הן צריכות כל פעם להשתנות, ולהצמד לכל מיני הקצנות של הרפורמות האלה. ופה נכנס לסיפור של מודה, מודרניות. כי אם אני כל פעם צריך להקצין את היסודות במבנה החשיבה, אז כל פעם המודה משתנה. אחרי זה נקרא גם מודרנית. אבל ככה הוא כותב הקונסרבטיבי הזה, רפורמציה פרוטסטנטית. כן? תיקונים מחאתיים. 500 שנה לאחר המהפך האדיר שעבר על הנצרות, עכשיו הוא כותב, הדמיון בין הבחנותיו של לותר לגבי הכנסייה הקתולית ובין חטאי הרבנות הראשית. וזה, כן, זה על פי היסוד הראשון של הנצרות הפרוטסטנטית, זאת אומרת, המבנה החשיבה השני שעוד לא דיברנו עליו, זה השוויון. ממילא צריך להשוות את היהודיות לממסד ולהשוות אותה לקתוליות, והם הפרוטסטנטים או היהודים, אז נוצרים פרוטסטנטים הגויים, הם ילחמו נגד הממסד הקתולי, והיהודים נוצרים פרוטסטנטים היהודיים המשומדים ילחמו נגד מה שנקרא רבנות. כן? לכן זהו, ולכן זה הופך להיות סמכות דתית חסרת שחר. כי לפי הנצרות הפרוטסטנטית, אין כזה דבר סמכות דתית, ולכן זה חסרת שחר, מי שרוצה בכלל שיש סמכות. עצם המושג סמכות הוא דבר שלילי. אסור שיהיה בכלל סמכות. וההקצנה היא מטורפת של השוויון הזה, דה-טוקוויל כבר דיבר על זה, שאין איזה סוף, אין איזה אופק להקצנה הפנאטית של המבנה החשיבה של השוויון. כשאני מגיע למשהו מסוים, אני כבר רואה באופק עוד בעיה אחרת שאין שוויון. לעולם אני לא אגמור את זה, וזה גורם לאדם להיות מטורף עד הסוף, בסוף. כי אין איזה סוף, הוא נמצא כל מה במרדף, לאיפה שהגיע עכשיו בשוויון, הוא מייצר בצורה מלאכותית שוויון נוסף. ואז הוא עוד פעם נכנס לתוך לופה כזאת, בלי סוף. אז לכן אין סמכות בכלל, כן? אז למשל, אז עכשיו כבר יש, אז לא חלמו על זה, סמכות בין תלמיד למורה, בין ילד להורה. אז לכן אלימות זה בין שוויון בין אדם לחיה, אז לכן 90% אלימים בתלמידים אחד עם השני, זה רק קצה הקרחון ל-90% אומרת המשטרה, מדובר רק על מה שמדווח, אבל אם אני אלים נגד החבר, ואני כמו חיה, אז למה לא להיות אלים כלפי ההורה? ולמה לא להיות אלים כלפי המורה? אז לכן 90% גם כן אלימות, יש כלפי המורים, לפי הסטטיסטיקה של משרד החינוך, ועוד לא רוצים לדבר עוד באחוזים, רק אומרים, יש מאות מקרים שילדים קטנים מרביצים להורים שלהם, כי הרי יש שוויון, וצריך כל מה להקצין, כמו שאומר דה-טוקוויל, כל הזמן שמגיעים לאיזה אופן מסוים, אז זה אין האופן, האופן מתרחק עוד יותר. אז צריך להיות הכל בצורה מטורפת. הכל בנים, מרטין לותר, לכן אומר שיש, הוא צריך לדעת רפורמות, והוא שם, זה בסוף למעשה, הוא גומר את חייו מתוך כליאה מרצון במבצר של הנסיך, כי הוא פחד שיהרגו אותו השטיחים של האנקוויזיציה. וכן כל תייר שמגיע לשם, אני לא יודע אם זה היום, הרב דוקטור, רמן כותב שלמעשה מי שהיה מגיע למבצר בתור תייר, אז מראים לו על הקיר שפריץ של דיו. מה זה? ומסבירים את זה, שכיוון שהוא היה חולה נפש, אז הוא גם כן קומן ראה את השטן. אז הוא רואה את השטן, והוא זורק עליו את הכסף דיו, וזה פוגע בקיר ולא בדמיונות שלו של השטן. כי אמרנו, יש לאל מחלות רדיפה מהשטן, וזה נראה גם כן שמה שהיום קוראים מניה דיפרסיה, לפעמים הוא היה במצב רוח מטורף למעלה, אין כמוני, לפעמים היה בדיכאונות, ואז הוא היה תוקף אותו כל הרגשי, זהו, את הפחדים של הרדיפה, והוא רוצה להתאבד. זה הבסיס של הנצרות הזאת, ושל כל מה שיש לנו פה, אבל זה לא מבלבל אף אחד, בינתיים, כפי שאנחנו רואים. הוא ממשיך לצטט, דברים אלו מחזק יהודי אורתודוקסי במכתב תגובה, במערכת אחד העיתונים, וככה הוא כותב, בטווח ארוך הוא מחזק, זאת אומרת, מה שהוא כותב אותו יהודי אורתודוקסי, זה מחזק, הוא אומר את מה שאני אומר, אומר פרופסור שנב. הרפורמציה הובילה לתוצאה של לותר עצמו לא חלם עליה. ככה אני כותב, ארגון ליבה הגדיר את המדינה היהודית כמדינה חילונית פרוטסטנטית על פי מפעלו של לותר. את לימודי הליבה, אקדמיזציה פרימיטיבית שמושתתת על יסודות נוצריים. החברה הישראלית לא נמצאת במגמה של הדתה, אלא נמצאת במגמה של חילון פרוטסטנטי. כן, הקצנה של של האגף החילוני. כן, תהליך, וזה לא פה הדתה, אלא דווקא הפוך. הם אלה שעושים את ההדתה. האגף החילוני של הנצרות הפרוטסטנטית פה במדינה, כן, היא הופכת להיות פנאטית ומאוד קיצונית, והיא זאת שהופכת את המדינה פה, את החברה הישראלית, עוד יותר קיצונית לנצרות פרוטסטנטית חילונית. לגבי הערכים הפרוטסטנטיים שטבועים בחברה הישראלית. הוא הוסיף, מייסדי הציונות היו כולם נוצרים פרוטסטנטים, שדגלו בציונות מודרנית, שהינה לותרנית. ברור כעת לכולם שהציונות הדתית על כל מרכיביה מושתתת על כל יסודות ותובנות הנצרות הפרוטסטנטית. אליעזר בן יהודה המית את לשון הקודש והמציא עברית משיחית פרוטסטנטית. קלווין הכיל את על החומרנות השראה של קדושה על יסוד של דתי בלב, והמדינה ממשיכה במתכונתה לדגול בערכי הנצרות הפרוטסטנטים. עד כאן סוף ציטוט של אותו אורתודוקסי, שהוא לקח ממני הרבה, ובר עם זאת, ספקנותו כלפי הציונות, לא מנע ממנו לחתום ב-1918 לעצומה שנקרא פלסטינה, כותב פרופסור שנהב, ותמכה בהתיישבות היהודים. הוא לא תיאר לעצמו, אומר פרופסור שנהב, שהמודל הנוצרי הפרוטסטנטי התממש במלואו במדינת היהודים. אז כבר פה, כן, אומר פרופסור שנהב, מבחינה סוציולוגית, שמדינת היהודים היא פרופר ונטו נצרות פרוטסטנטית ואין בלעדה. ציונות ונצרות פרוטסטנטית מושלמת. עידן חדש, את תופעות החילונים מעצבים מחדש את ההגות היהודית, כן, על פי ארבעת הקצנה של ארבעת שבני החשיבה של נצרות הפרוטסטנטית. אומר פרופסור שנהב, תופעות אלה מצטרפות לתנועה הקיימת בתוך הציונות הדתית, תנועת הדתיים לייט, שזה היום אומרים שזה רובו של רובה של הציונות הדתית, שאומר פרופסור שנהב, שמאמצים דפוסים רבים של חילוניות נוצרית פרוטסטנטית בדגם סוציולוגי דומה, רעיונות של תיקון עצמי וחברתי, שזה נצרות פרוטסטנטית, או התקרבות לחלק האלוהי באופן בלתי אמצעי, זאת אומרת בלי באמצע סמכות, שזה היסוד הראשון של נצרות הפרוטסטנטית, חלחלו לחברה הדתית הציונית דתית, וגם לאנשים רבים שמכנים את עצמם מסורתיים, גם כן, עכשיו היהודים הגרמנים שהתחילו לחשוב על היהדות במונחים פרוטסטנטים, אמירו את עצמם, כן, הם השתמדו לגמרי, לממדים רגשים מוסריים. התביעה, עכשיו רוצה בהמשך, התביעה לפרוטסטנטיזציה של היהדות בישראל מתקיימת בכל רבדי החברה, במוסדות הציונים, בפוליטיקת הזהויות, בכלכלה, בחברה האזרחית, בצבא, למשל באמצעות מכון אלטמן, שזה מכון דתי קיצוני נוצרי פרוטסטנטי, ששם מביאים את המרצים דווקא לשם, שזה קונטרה נגד הדתה שהם טוענים שהיה בצבא, אז הם מביאים, מכון אלטמן הוא מאוד קיצוני פנאטי, שייך לאגף החילוני של הנצרות הפרוטסטנטית, ולהסתכל על כל המקורות במשקפיים חילוניים של הנצרות הפרוטסטנטיים, אז לכן רוצים אותם להביא אותם, כדי שזה יהיה קונטרה לאגף הדתי של הנצרות הפרוטסטנטית בצבא של הציונות הדתית. יש מאבק משך בין האגף הדתי היום של הנצרות הפרוטסטנטית בארץ, שזאת הציונות הדתית, לבין האגף החילוני של הנצרות הפרוטסטנטית. האגף המסורתי הוא ככה באמצע, מסתכל לפה ושם, לא יודע בדיוק מה הולך. אוקיי, ובמערכות החינוך. במערכות החינוך, תביעה לפרוטסטנטיזציה מגיל אפס, במערכות החינוך פה בארץ. למושג פרוטסטנטיזציה, יש כפי שכבר נאמר, יש טווח סימנטי, לשוני רחב, מקורות מרובים, כפי שאמרנו, יכול להיות קצת לקחת מהאסלאם, קצת מהפילוסופיה הזאת, קצת מבודה, לעשות, יכול מה שהוא רוצה, רק בתנאי, כן, שזה יהיה כפי שהרפורמציה הנוצרית היא מרובה ואינה מסמנת תופעה אחת, אלא שלל של תופעות, ואנשים מתקרבלים בתוך התופעות ומנסים לנתח מה ההבדל בין התופעה הזאת לתופעה הזאת, מה ההבדל בין האידיאולוגיה הזאת לאידיאולוגיה הזאת, כשכל המושג של אידיאולוגיה המציאה הנצרות הפרוטסטנטית, זה כבר מאוד הופך להיות משעמם איזה אידיאולוגיה, כי זה הכל נצרות פרוטסטנטית. אז זה משנה לי בדיוק אם אני צריך הקצנה כזאת או הקצנה כזאת, אידיאולוגיה שהקצנה שלה היא לכיוון מסוים או לכיוון אחר, בסופו של יום זה נצרות פרוטסטנטית. אז זה מה שהוא אומר פה למעשה, הוא כותב את זה. שמערכת החינוך, כן, יש טווח סמנטי רחב, מקורות מרובים, כן, וזה מסמן רק תופעה אחת. כל רפורמה מביאה לריבוי ולפיצול ביחס למרכז מדומיין או אמיתי. אז זה פה הוא בעצם שם לב, הוא לא ראה כנראה את מה שדטוקוויל כותב, אז זה מה ש... זהו, הוא יוצרים איזה מין מרכז מדומיין, לפעמים בתחילה זה אמת, אחרי זה הופך למדומיין, וכשמגיעים למדומיין, המדומיין הופך לאמת, ואז יוצרים עוד איזה מרכז מדומיין שצריך לשאוף אליו בשוויון. אנחנו מדברים כל הזמן זכויות, האגודה לזכויות האזרח, מרץ, מרץ היא... היא מאוד, אנחנו יודעים שזו מפלגה קיצונית, פנאטית, פרוטסטנטית, קיצונית, אבל, כן, אז שם לכן יש את אגודת, זאת אומרת, אגודת זכויות האזרח, כל המושג של זכויות, האדם, כן, זה בעצם תאודיציה נוצרית, זאת אומרת, זה בעצם תפיסה פילוסופית ותיאולוגית שמבצעת צידוק הדין וקבלת מעשי האל ללא ביקורת. אחר כך שזה עובר, למעשה, מי הראשון, מי זה התאודיציות, מי הם הראשונים בנצרות הפרוטסטנטית? ג'ון לוק. ג'ון לוק, שקוראים לו אבי הסוציאליזם הפרוטסטנטי הדתי, כן? האלוהים נתן לאדם את הזכות לחופש חירות נחלה. אחר כך שזה מקצין מאוד הנושא הזה של הסיוד והחומריות בנצרות הפרוטסטנטית, זה כבר לא, האלוהים זה כבר האדם עצמו, והאדם עצמו נותן לעצמו את הזכות הזאת. כיס אחד נותן לכיס השני את הזכויות. אז המושג זכות זה בכלל מושג נוצרי פרוטסטנטי. מגיע סמואל מוין אף טוען שהמומנט המכריע על עבודת צמיחתו של שיח זכויות האדם המודרני נמצא בשיח נוצרי שמרני. זה מתחיל, מה פרוט נוצריח שמרני? עדיין בג'ון לוק, מאנגליה, שהוא בעצם... הוא עדיין עובד, הוא שייך לאגף הדתי של הנצרות הפרוטסטנטית. השמרני יותר, רק אחרי זה הארטיות והחומריות מקצינה, עד כדי כך שנבנה כבר אגף חילוני רשמי בנצרות הפרוטסטנטית. ובר גזר את הטיפוס האידיאלי של הביוקרטיה מהתיאוריה הלותרלית, מהתיאולוגיה הלותרלית, שעל ברכיה התחנך וחילן אותו באמצעות אתאיזם מתודולוגי. נשאר נוצרי פרוטסטנט, רק מכיל עליו את החילוניות שהייתה כל כך קדושה למרטין לותר, כן, שזה כפי שאמר הרמן כהן, שהמדינה החילונית זה מפעלו נצחי של מרטין לותר. עקרונות החילון של המדינה הפרוטסטנטית, כן, למשה מנדלסון שכונה לותר היהודי, כן, הציע התבוללות בנוסח יהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך, אמריקה, שאמר עליה דוקוויל שהפרוטסטנטיות שולטת בה ללא מכשולים בשל הסכמה אוניברסלית. הדת הפרוטסטנטית לעולם אינה מתערבת ישירות. צריכה לחשב ככלל ראשוני של המוסדות באמריקה. אז פרוטר, ראיתם למה אנחנו חותרים, למה אנחנו רואים? שכבר האקדמיה היא למעשה המנזר של נצרות הפרוטסטנטית וכל מה שקורה פה בארץ. למעשה נצרות פרוטסטנטית זה פריצת דרך חשובה באקדמיה שכבר מוכנים להודות מה שכבר 70 שנה יש ענף מחקרי שלם בחול על כך שכל המערב זה הכל נשלט על ידי הנצרות הפרוטסטנטית, זה הדבר אחד. בין הציונות היא נצרות פרוטסטנטית נטו, וכפי שכבר פה הוא מחזק את זה שכל מייסדי הציונות היו נוצרים פרוטסטנטים, לפעמים דתיים מאוד, כמו הרצל שהיה נוצרי פרוטסטנט אדוק, דתי מאוד, כן, הוא גם כן נגמר בבית קברות נוצרי, וכשזה נדבר על זה בהמשך, וזה הפלטפורמה הבסיסית של הציונות. הנצרות הפרוטסטנטית, להפוך את העם היהודי, לנצר אותו להפוך אותו לנוצרי פרוטסטנט, והרצל אפילו חלם להפוך אותו שיהיה נוצרי פרוטסטנט באגף הדתי. לכן הוא נפגש עם וילהלם הקיסר פה בארץ, שראה את עצמו כאבי הנצרות, וזו הייתה הפגישה שהוא בא, הקיסר הגיע עם הכומר של כומר בית המלכות, כן, אויכמן שאמר לארצל, אתה המשיח, כן, אתה גם מוצא יהודי, וגם כן אתה נוצרי פרוטסטנט, זה מעולה. אבל הדביל את עצמו לנצרות, ונגבר שם בבית קברות נוצרי פרוטסטנטי. אז זה הייתה השאיפה שארצל, שזה אפילו לא ישך לאגף החילוני של הנצרות הפרוטסטנטית, אלא לנצר אותם, שזה יהיה באגף הדתי של הנצרות הפרוטסטנטית, ולכן גם כן לא היה לו בעיה לפני כן לבוא לוותיקן, לשתף את זה יחד, לעשות את זה יחד, שכל הדתות הנוצריות, גם הקתולית וגם הפרוטסטנטית, ינצרו את העם היהודי. כתוצאה מהכיבוש של הנצרות הפרוטסטנטית באמצעות האקדמיה, הגיע לכזה מצב של מגלומניה ושגאון גדלות, אמרנו, עד שבאותו זמן, כשאמרנו סוף המאה ה-19, שזה הגיע לשיא הטירוף, שכל מה שאומר איש האקדמיה זה קדוש וכולי, עד שריסקה את זה לגמרי, את כל השגאון גדלות הזאת ריסקה התיאוריה של הפיזיקת הקוונטים, במכלול הזה של השגאון גדלות, נוצר דבר עוד יותר קיצוני, פנאטי ומסוכן. מי שלא נוצרי פרוטסטנט, הוא שייך לגזע נחות, גזע מנוון, וזה כבר מסוכן מאוד. אם הוא נחות ואם הוא מנוון, זאת אומרת שהאדם הזה אין לו זכות קיום בכלל. זה לא משהו שאפשר בכלל לשנות אותו. ואז הסיכון הגדול פה, שמדובר על השמדת עמים. למעשה, ויש, וכשמדברים על אויגניקה, על השבחת הגזע, חלק מהשבחת הגזע, זאת אומרת, יש מדרג של קדימויות. אם אפשר לחסל בכלל פיזית את הגזע הנחות והמנוון, מנוון, כי הוא לא נוצרי פרוטסטנט, והוא לא עובד לפי ארבע בני החשיבה שלה, אז עדיף. אם לא, צריך לדאוג קודם כל שמה שפחות שהם יולידו. ומי שכבר קיים, להרחיק אותו ממרכזי אוכלוסייה, ומי שגם שמה צריך לעשות לו שינוי מחדש, חינוך מחדש, לא להפוך אותו למשהו חיובי, אלא להוציא אותו מהמקום שהוא נמצא, ושהוא יישאר ככה דפוק יותר ונחות. כי זה המצב שלו, הוא צריך לדעת שהוא נחות. וזה מה שקרה בעצם למה שעשו פה, למעשה הציונות, לספרדים בעצם. כן? אנחנו נדבר בהמשך. ארבעת מבני החשיבה, כן, התיאוריית הגזע האנטישמית, כן? הגזע השמי נקרא גזע נחות. מי נכלל בגזע השמי? כל מי שהוא לא פרוטסטנט, הוא שייך לגזע השמי. גם יהודי מזרח אירופה שייכים לגזע השמי, ומה פה שמי מגיעים משמי, זה אנחנו יודעים במקורות שלנו, לא. מי שהוא לא מנוון, מי שקיבל עצמו את הדת הנוצרית הפרוטסטנטית, הוא לא שייך בכלל לגזע השמי. ופה מתחיל כל מיני פנטזיות, לא צריך, ברגע שזה כזאת שטיפת מוח, עם הסכמה ויש לך את כל השלטון בידיים, אתה לא צריך בכלל לצמוד לעובדות, אתה מפתח איזה פנטזיה, וזה כולם יקבלו את זה. אז היהודים, אמרנו, אין שום דבר משל עצמם, חלולים לחלוטין, הכל מפתחים מה שהגרמנים, שאז נחשבו ביניהם כהסופר-אגו, תרבות האם שלהם, מה שהם רואים זה קדוש, אז אם הם ראו את עצמם בשלב מסוים אינדו-גרמניים, אז גם כן היהודים האלה, כמו מקס נורדאו, ואחר כך התלמיד שלו הנאמן, ארתור רופין, המורה הנערץ ביותר שלו מבין היהודים, היה מקס נורדאו. מקס נורדאו, בקונגרס הציוני הראשון, זה מה שהוא דיבר. מקס נורדאו התעקש שהמוזיקה שתשמע בקונגרס הראשון, זה תהיה המוזיקה של וגנר, שגם הייתה, המוזיקה שמוד הייתה אהובה גם על הרצל, הוא התעקש על כך. אחר כך בארץ יהיו כאלה תמימים שלא ידעו בעצם מה זה ציונות, התנגדו שישמיעו את וגנר, וגנר אחר כך הפך להיות לנאצי, כי אז הוא היה רק גזען אנטישמי ברוח, בהשבעתו של מקס נורדאו. מקס נורדאו היה למעשה מהראשי האינטלקטואלים באירופה, ולכן הוא לאסף את כל מה שהיה באוויר. באוויר דיברו כבר על המושג הזה של ניוון, של גזע, דם ואדמה, שמי שהוא נחות, הדם שלו הוא שונה מאחרים. אבל הוא עשה את זה, הפך את זה לתיאוריה. תיאוריה, תיאוריית הגזע. ועל פי זה נוצרה הציונות. הרצל מאמץ את זה חזק מאוד, כמובן, גם כן. והרעיון הוא להכחיד מעם היהודי את הגזע השמי, ושישאר רק הגזע האינדו-גרמני ממוצא יהודי. איך עושים את זה? אז את זה אנחנו נדבר, בעזרת השם, בהמשך. עכשיו אני רוצה לדבר על ארבעת מיני חשיבה של הציונות הפרוטסטנטית, גם בקצרה, כי אנחנו עושים את זה רק בהקדמה, צריך להפנים את זה, אז נגיד את זה קודם בקצרה. המבנה החשיבה הראשון זה שאין מסורת, כבר ראינו פה, אין מסורת, יש רק כתבי קודש, יש כתבי קודש שהם דברים דוממים, ואותם אפשר לסדר, כן? זה מרטין לותר זאת נקרא קודש, אבל הקודש הזה הוא ממלא עם מלא סילופים, זאת אומרת, עם זיופים ועם כל מיני דברים, אז צריך לעשות סולה סקריפטורה וצריך לזקק אותו. כתבי הקודש הוא קורא גם כמובן לברית החדשה, שמרוב זיקוקי דינוי יצא כבר 300,000 גרסאות לברית החדשה. ואם יש כך כבר גרסאות, אז כבר אין בעיה באמת להקצין גם כן את האגף החילוני, וכבר לא לראות בזה בכלל שום מסמך בחייב, מרוב גרסאות, לא רואים תייר, כבר אפשר לעשות בלגן שלם, נגיד שחלק פה ניתן, נכתב יותר מאוחר, פחות מאוחר, זה כבר לא, משחק, ואלה יש מיליון גרסאות בשוויון. המבנה החשיבה הראשון הזה גם אומר שצריך להסתכל לכן, לבדוק את זה באקדמיה, רק באקדמיה, אומר מרטין לותר, כמו כל דבר רק באקדמיה, ומלט כל המציאות לראות רק באקדמיה בלי מסורת, אלא לפי מה שעיניו של האדם רואות. ומה עם דת? אז קלווין מדבר על דתי בלב. קלווין ממציא את המושג ערכים. המושג ערכים מדבר על זה הנצרות הפרוטסטנטית בהתגלמותה. מי שמדבר על ערכים ושהוא חי על פי ערכים הוא נוצרי פרוטסטנטי. היהודים חיים על פי מצוות ציוויים אלוקיים. נוצרי פרוטסטנט חי על פי ערכים. ובכן, מזה גם כן יוצא, שאם כן, גם כן את הטבע אני בוחן בעיניים הגשמיות שלי, המגושמות שלי, כי אין מסורת. מה שכתבי הקודש, אני יכול לעשות את זה פלסטילי, אני יכול לעשות את זה מה שאני רוצה. כי אין באמצע רצף של מסורת בנצרות הפרוטסטנטית. אז עכשיו אני צריך גם להגיד שאותו דבר זה גם כן אצל העם היהודי. ואז ממילא הכל אני תופס לפי התפיסה שלי. איזה תפיסה? אבל לא סתם תפיסה. כאן נכנס מבנה החשיבה השני המרכזי של ארציות וחומריות. הכל לתפוס בעיניים ארציות וחומריות, ונתח את זה בצורה ארצית וחומרית. כך שגם את הרוחניות, אני מנתח בעיניים ארציות וחומריות. אז ממילא גם כשאני אומר רוחניות, אני גם כן מדבר כבר על ארציות וחומריות. אז גם זה כבר מכבסת מילים. אמרנו שהנצרות הפרוטסטנטית עבדה בהתחלה באורמה, כן, מרטין לותר אמר כמו עושה רק תיקונים, והכל בצורה של כיבוס מילים וכו'. הצורה הזאת של הנצרות הפרוטסטנטית, כיוון שככה היא נוסדה בשורש שלה, שהיא רוצה לעשות רק רפורמות, רק תיקונים, וגם את זה, היא אמרה רק את זה, אנחנו רוצים לעשות רק את זה, את השאר אנחנו כן מאמינים, לא מאמינים, לכן, כיוון שזה בשורש שלה, זה ממשיך עד ימינו. הכל להבהיר את הנצרות הזאת באמצעות הסתרה, מכבסת מילים, זה השיטה. וזה השיטה בעצם הידועה של המיסיון. בוא נפתח אותך עד כך סוכריה, אבל בעצם אחר כך תדביל את עצמך, תלוי איזה, לפי איזה רמת הקצנה נמצא המיסיונר, אבל את המיסיון, מי שמיסד את המיסיון, הממסד המיסיונרי בעולם זה הממסד של הנצרות הפרוטסטנטית. אז הכל זה כבסת מילים, וככה ממשיך עד ימינו. אז המבנה החשיבה השני, הראשון זה, אין מסורת, הכל לראות רק בעיניים שלי, להבין ככה את הטבע וכל דבר. לכן יש אידיאולוגיה. אם אין מסורת, אז כל אחד יכול לפנטז ולהמציא איזו אידיאולוגיה איך לחיות, כי אין מסורת אלוקית. השני אמרנו, ארציות וחומריות. המבנה החשיבה השלישי זה השוויון, שכבר דיברנו עליו. אז מי שיסתכל למשל בקומדיה העברית, יראה שמה שיש שמה מרטין לותר בורח מאימת האינקוויזיציה, מחזיק מריצה ביד, ושמה יש כל הרפורמטורים, כן? מלקנטון שהמציא את הפדגוגיה, הפדגוגיה זה נצרות פרוטסטנטית נטו, כן? זה לימודי דת נוצרים פרוטסטנטים, הפדגוגיה. ועוד חבר'ה ואשתו הולכת עם תרמיל ועם ילד, כן, הוא אמר שצריך להתחתן, אז רק יתראים לילד ועוד דבר אחד, כלבלב, כלב. פה אנחנו כבר רואים את השוויון, לא רק בין בעלי חיים לבין אדם שמפתח את הנצרות הפרוטסטנטית, אלא גם כן החיבה המיוחדת לכלב. וכלב בגרמניה זה היה משהו רציני מאוד, כן, בעל חי מועדף כדבר שהוא שווה לאדם. אז השוויון הזה הולך ומקצין, וכפי שאמרנו, בצורה מטורפת שאין לתאר, המבנה החשיבה הרביעי הוא המבנה החשיבה של הדטרמיניזם. אין בחירה חופשית. פה יש הבדל ניואנס בין מרטין לותר לבין ז'אן קלווין. לפי מרטין לותר, אין בחירה כי אדם הוא מלא חטאים, כי הוא מסתכל על עצמו, אמרנו שהוא בנה את הדת שלו לפי הממדים שלו, הוא מלא יצרים ואפלים, ממילא לא שייך שהוא יבחר בכלל, והוא כולו שקוע ביצרים האפלים שלו. וזה נכון, העיר פרי יבלה האדם, אם אדם לא עובד על עצמו, ורק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו את הארגז כלים, מה שקוראים לזה היום, שזה גם כן מושג פרוטסטנטי, יכול לתת לנו רק את הידע ואת הדעת, איך להפוך מבעל חי לאדם, ואילו קלווין אמר לא, יש בחירה, אבל יש בחירה כמו בעל חי, ומעשה הכל זה למעשה זה גזירה קדומה. אם כן, הדטרמיניזם זה הופך להיות גם בבניית השוויון כמו בעל חי, זה גם בבני חשיבה האלה גם תלויים אחד בשני. אז אם אין בחירה, זה כמו בעל חי, לכן יש את השוויון, לכן אין בעיה לעשות שוויון בין בעל חי לאדם. אלה ארבעת בבני חשיבה, על ארבעת בבני חשיבה אלה בנויה מה שנקרא החברה החילונית, לא הציבור החרדי, החברה הישראלית, היא בנויה ומתחנכת מגיל אפס, ועכשיו בואו נראה את ההשלכות שיש. כיוון שהסתירו את זה, שזה נצרות פרוטסטנטית, וזה בעצם דת פנאטית, לכן התאפשר כל המבנה הסתה נגד ציבור חרדי. למשל, בואו נראה עכשיו, היום אנחנו נמצאים במשהו מאוד רלוונטי, חוק הגיוס. ליברמן, איבת ליברמן, מתעקש על היסודות של שוויון בנטל. מה זה שוויון בנטל? מאיפה זה נלקח? מאיפה נלקח השוויון? עכשיו אנחנו יודעים. זה דת נוצרית פרוטסטנטית. ומי שלא עובד לפי שוויון בנטל, הוא אדם נחות, והוא אדם מנוון. וזה הגזרות האנטישמית של הציונות, כן? שגזר. אז זאת אומרת, שבעצם מה שרוצה לעשות איבת ליברמן, לבצע כפייה דתית של המבנה החשיבה הכי קיצוני והפנאטי של הנצרות הפרוטסטנטית של נטל בשוויון, כן? אבל גם לשיטתו, אם תעשות נטל בשוויון, אז תביא גם כמה חילונים שילמדו בישיבה, כדי שיצילו את עם ישראל. שעם ישראל בנוי תמיד, עם הספר בנוי על תורה, רק על זה אנחנו חיים, רק על זה הקדוש ברוך הוא מוכן להקיים אותנו. לא, הפיית פרוטסטנטית זה רק חומרנות וארציות. ממילא אין את הבעיה הזאת, ואתה לא יכול להגיד שהשוויון הוא רק לפי נוצרות פרוטסטנטית. אם כן, בכל מקרה, איבת ליברמן מוכן לבזבז עוד רבע מיליארד שקל, ללכת לבחירות חדשות, בלבד שהוא יצליח לכפות את הדת הפנאטית הקיצונית, והחשוכה של הנצרות הפרוטסטנטית של שוויון בנטל על מבחר המין האנושי שיושבים ועוסקים בתורה, שאין כל חולק וכל אחד יכול לראות זה בעיניים, שהרמה המוסרית שלהם בכל צד ועניין הוא מבחר המין האנושי, אבל הם יצטרכו להיות משובדים, לשנות את אורח החיים שלהם, להפוך נוצרים פרוטסטנטים, ואנחנו נקפה בכוח עליהם, באכזריות ובאלימות, אם הם לא יתנצרו, ואם לא יהיו שוויון, ואם הם לא יהיו, ילכו לצבא גם כן. כן? אז זה, עכשיו אנחנו רואים שזה גם גזענות אנטישמית. זאת אומרת, ויאיר לפיד אותו דבר. לכן יאיר לפיד גם יכל להרשות לעצמו בבחירות הראשונות, וכן יגיד, אנחנו רואים את החלומות שלו. אנחנו לא חושבים שנצטרך להיות עם טנקים לרמוס את הבתים של בני ברק. זאת אומרת, אמרנו, גזע מנוון, ומישהו גזע מנוון, והוא למעשה גזע מת. כן? צריך למחוק אותו ולרסק אותו. אז עם טנקים אפשר לרמוס אותו ככה, ובסוף יישאר רק, כמרת יוצא גם אמר, צריך לשרוף את כל בתי כנסת ולחסות את המחון, לא יישאר כלום. אז זה גם כן היו בחלומות של לפיד, מה לעשות לאלה שנשארו יהודים, לציבור חרדי, אבל הוא מקווה שלא צריך להגיע, נפתור את זה בצורה אחרת, שנהפוך אותם עצמם, נוציא אותם מהיהודיות, היחידים שנשארו עדיין יהודים, וכך נפתור את הבעיה, ויהיה בסדר. אז לכן אנחנו יכולים לראות שלמעשה התביעה לשוויון בנטל, שגם שהבגץ כל כך עומד על כך, הוא למעשה נצרות פרוטסטנטית, וזו כפייה דתית חשוכה ופנאטית על הציבור היחיד שנשאר יהודי, שאלה שעוסקים בתורה, שזהו, וזה גזענות אנטישמית. וזה מתקשר, אתם רואים שמה שאומר, מה שאומר פרופסור שנאב, שלמעשה כל החברה פה הישראלית, כל שלושת הרשויות, כולם נוצרים פרוטסטנטים, ואת הדת הזאת רוצים אותו דת שימציא אותו חולה נפש, מרטין לותר, רוצים עכשיו לקפות באמצעות שוויון בנטל. זה שיושבים ועוסקים בתורה זה בכלל לא נטל ולא שוויון, זה בכלל לא עוסקים בשוויון. על פי שכל המקורות שלנו מופיע שרק מה שמציל אתם היהודים ממוות ומקריסה וחורבן זה רק לימוד התורה. כל אלפי שנים וכל המקורות שלנו, וברגע שהיה לפיון של ביטול תורה, אז באו עלינו כל האסונות וכל החורבנות. זה לא משנה, אבל זה לא נצרות פרוטסטנטית. זה לא נצרות פרוטסטנטית. פה כולם נוצרים פרוטסטנטים, אתם תהיו גם נוצרים פרוטסטנטים, אנחנו נקפה עליכם עם כנסות, ונחסה לכם מכסות כמו במחנות ההשמדה, מכסות כמה מי הולך לעבודה ומי למוות טוטלי על ידי לימודי ליבה. אנחנו נעשה אתכם בדיוק כמו שעשו במחנות ההשמדה. וזה מה שאנחנו רואים גם כן לדבר עוד, שלמעשה הנאצים הביאו למעשה, כן, פרופסור אלברט דימלינג, שהוא האקדמיה המלכותית בקנדה, כותב שמי שיצר את זה כתיאוריה, את תיאוריית הגזע האנטישמית, זה מקס נורדאו וצ'זרה לומברזו, ומרבית האירוניה, הוא בתור גוי רואה בזה אירוניה, אני רואה בזה כדבר עצב חמור ביותר, שהנאצים נקסו את תיאוריית הגזע מראשי הציונות, והם ביצעו בפועל מה שראשי הציונות רוצים, לחסל את הגזע השמי, את היהודים ששייכים לגזע השמי. יש לו ספר שנקרא פרדוקסים, יש לו קודם כל אנטרטונג למרקס נורדאו, להוציא את המנוונים. אבל יש לו גם ספר שנקרא פרדוקסים, שם הוא כותב שאת הגזעים הנחותים הם חייבים להיות מושמדים. אז אופרי לני בעיתון הארץ אומר שהוא מטורלל, רק מה שהוא לא עושה, הוא לא ממשיך הלאה, שאת הטרלול הזה של הגזענות האנטישמית, כן, חינך אותו, לקח ממנו התלמיד שלו ארתור רופין, וארתור רופין בנה את כל התרבות, את מעצב התרבות העברית, אז יש דוקטורט שלם שפרופסור איתן בלום, באוניברסיטת תל אביב, כשארתור רופין הוא זה שיצר את כל המושג של תרבות פה, את כל הגזענות האנטישמית, הכל הוא יצר פה, כן? את זה רק הוא שוכח, ושבן גוריון הוא תלמיד נערץ של, זאת אומרת, ארתור רופין הוא מורה, הוא הנערץ של בן גוריון, ובן גוריון מצטט ממנו ארוכות, ועל פי זה הוא יצר פה את השבחת הגזע על הספרדים, על ידי לוחמה בעולים הספרדים, זה נדבר בהמשך, לוחמה אטומית, ביולוגית, כימית, זה אנחנו נראה בהמשך. לי יש שתי חיבורים, כן? החיבור, אחד זה המושבות הראשונות הסודיות והמדינה, וחיבור שני זה חשיפה שהחברה, התרבות והמדע המערבים הם למעשה נוצרות פרוטסטנטית. עדיין אני לא עשיתי את זה בהוצאה מסודרת. כבר, זאת אומרת, קראו את זה אלפים, אני כל פעם, אני מדפיס, זה עדיין בפוליו, אני עוד לא רוצה להוציא את זה בהוצאה ממש מסודרת, אלא עדיין בפוליו אפשר לקרוא את זה, אני כל פעם מדפיס קבוצה של ספרים, וכשזה נמכר, אני מדפיס עוד פעם, ועד לשם הדברים חידושים שאין שם בהוצאות הקודמות. לכן אני עוד לא רוצה עדיין להוציא את זה בצורה מסודרת, אחר כך אני לא אגיד חבל שלא ידעתי את דבר מכונן כזה. כל מה שמגיעים אליי אינפורמציות מכוננות, אני לא יכול, אני לא רוצה עדיין להוציא את זה. תן דוגמה. לפני מספר חודשים, יצא חיבור שנקרא, כן, ילדים של הלב. זה למעשה חיבור על הראשונה, קובץ אקדמי, שדן בהגזלה של, של ילדי ותינוקות של ילדים של העלייה התימנית. לראשונה, אקדמיה, הייתה פה איזה מין עזה לא רגילה, כי גם על זה יש טאבו, שהאקדמיה, מי שהעורכים שלה זה פרופסור טובה גמליאל לאנתרופולוגיה חברתית, ונתן גירט, דוקטור, כן, ופה יש כל מיני דברים מאוד מכוננים. אם הייתי מוציא כבר את החיבור שלי, המושבות הראשונות התלות והמדינה, הייתי מוציא את זה בצורה מסודרת של יותר מרווחת ולא בפוליו, לא הייתי יודע הרבה דברים שכתובים פה. ניתן דוגמה אחת, מה שכתובה פה, קודם כל מה שפרופסור גמליאל מסבירה פה, דבר גם כן משהו שפורץ דרך, שלמעשה התחושה של היהודים התימניים, כן, להיות עם ארצי חופשי בארצנו, זה לא רק שלא מרגישים חופשי בארצנו בגלל כל הערבים מסביבנו, ושחסר למישהו שיעיז בטעות ויכנס בטעות לזה כפר ערבי, חי הוא לא יצא כבר משם, אלא גם כן קבוצות גדולות שלפי התפיסות הגזעניות האנטישמיות, הציוניות, הן נחותות, הן נחותות, והן נחותות והן למעשה מנוונות, צריך לצל אותה מזליקה כותבת, שלמעשה התימנים הם למעשה מרגישים כמו שהרגישו בתימן כבני חסות של האימאם. אותו דבר פה מרגישים כמו בני חסות של השלטון הציוני. עוד דבר מאוד מכונן שלא ידעתי לפני כן, כן? הוצאת רסלינג הוציאה את זה, היא שלחה, אמרתי, האינפורמציה מגיעה אליי ולא אני לאינפורמציה, הם שלחו שליח מיוחד אליי והביאו את הספר הזה. 750 עמודים הספר הזה, שלמעשה לא, מה שלא היה ידוע לי, שלמעשה, אני מדבר על זה, שלמעשה התנועה הציונית ביצעה רצח עם, כן, פיזי, כפי שאמר, נגד הספרדים, מזרח אירופה דרך הנאצים, כפי שנראה ונוכיח, אבל לספרדים רצח עם פיזי, זה מה שכל אחד יודע, מה שג'נוסייד נקרא, רצח עם פיזי. אנחנו נראה אטומית, ביולוגית, כימית, אבל מה שפה התחדש לי זה שלמעשה ג'נוסייד, היה אמנת ג'נוסייד שנחרטה על ידי אומות מאוחדות, והמדינה פה חתמה על זה, ותמיד ככה הציונות עובדת, היא אומרת שהיא בסדר, היא יפה, ולמעשה היא עובדת הפוך, היא חותמת נגד רצח העם, ומבצעת רצח, ממשיכה בעיצומו של הביצוע של רצח העם שלה נגד הספרדים ונגד החרדים, היא חותמת בקור רוח על האמנה הזאת. מה כולל את האמנה הזאת? לא רק רצח פיזי, אלא גם כן העברה בכפייה של תינוקות וילדים ממקום למקום. אז פה יש, דוקטור נתן גירש מראה בצורה מאוד ממצה, כיצד הכל היה מדוקדק, כמו בצורה יקית. לא היה שום בלגן ושום בלבול, הכל היה מתויק וידוע בדיוק, והעבירו בכוח, בכפייה. לפעמים קראו מעל הזרועות של האימהות, תינוקות, מגיל, מ-0 עד 4. אחרי זה, זה נקרא, על פי האמנה, ג'נוסייד, העברה בכפייה של ילדים. מי שהתנגד, אז אפילו לנגדו שיטות אלימות, אכזריות ביותר, כפי שהוא מראה. זה עוד סוג ג'נוסייד, לא ידעתי זה, וזה משהו מאוד מכוננת. אחר כך, את כל ילדי העולים, ביצעו נגדם רצח עם, ג'נוסייד, העביר אותם מחינוך יהודי, באלימות ובכפייה, לחינוך נוצרי פרוטסטנטי. ועוד פעם, ג'נוסייד, רצח עם, שעמדת ישראל חתמה על זה. זו דוגמה שאני עדיין לא יכול עדיין להוציא את זה בצורה מסודרת יותר, אלא רק בדפי פוליו. מי שרוצה יכול להזמין אצלי את זה, ואז אני אדפיס כמות מסוימת ואני אמכור את זה. עד לכאן הייתה הקדמה, כל טוב לכם.
כן, שבים צעים, כן, אוקיי, מה זה 15 דקות?